ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום יומא דף נון גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל מראש דף נון גמל עמוד א'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נפנה תשומת ליבנו לשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו מחלוקת צידוקים עם החכמים בהקטרת הקטורת של קודש הקודשים. אנחנו נתייחס גם מיד בפתיחה לפסוק בויקרא ט"ז. אני יחד איתכם רוצה לקרוא מה שמופיע בשוליים, ויקרא ט"ז פסוק א', וכתבנו: וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון בקרבותם לפני השם וימותו. פסוק ב', ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת אשר על הארון, ולא ימות, כי בענן יראה על הכפורת. עכשיו אנחנו נזכיר שיש עוד פסוק שיופיע דווקא מיד, פסוק י' ג', וגם זה כתבנו בשוליים: ונתן את הקטורת על האש לפני השם, וכיסה ענן הקטורת את הכפורת אשר על העדות ולא ימות. עכשיו הגמרא, תנו רבנן, ונתן את הקטורת על האש לפני השם. לפני השם זה בקודש הקודשים. אז נתינת הקטורת על האש איפה? בקודש הקודשים. ומזה לומדים שלא יתקן מבחוץ ויכניס. שלא ישים את הקטורת על גחלים לפני הכניסה לקודש הקודשים, ולבוא כאילו הכל מוכן וכבר מתעשן. לא לעשות כך. ומה שאמרנו שלא יתקן מבחוץ, להוציא מליבן של צדוקים שאומרים יתקן מבחוץ ויכניס. מה דרוש? באסמך מה הם הגיעו למסקנה שלהם שיש להתחיל את ההקטרה לפני הכניסה לקודש הקודשים? כי כתוב כי בענן יראה על הכפורת, מלמד שיתקן מבחוץ ויכניס, שאומר מלמד לפי שיטת הצדוקים. כי מה כתוב אם מסרים על זה באופן מילולי? בענן, כבר יש ענן, אירא על הכפורת, אז עבור לכפורת, כלומר לקודש הקודשים שיש שם הארון ועליו הכפורת. אז ככה הם חשבו, בענן, קודם הענן, כלומר האשן של הקטורת, אירא על הכפורת. אז ממשיך הגמרא, אמרו להם חכמים, והלא כבר נאמר ונתן את הקטורת על האש לפני השם, כמו שאמרנו מקודם שנתינת הקטורת הוא לא לפני הכניסה לקודש הקודשים אלא בתוך קודש הקודשים. אם כן, מה אתה עוד לומר כי בענן יראה על הכפורת? אז מה עושים באמת עם הפסוק שהם ציטטו? מלמד שנותן במעלה אשן. יש חומר עשב שקוראים לזה מעלה אשן. רש"י כותב שורה רביעית, שם עשב שגורם לאשן לעלות זקוף כמקל. נמשיך בגמרא. ומניין שנותן בה מעלה אשן? שנאמר וכיסה ענה הקטורת את הכפורת. רק נציין שהמשך הפסוק אשר על העדות ולא ימות. הלא נתן בה מעלה אשן, או שחיסר אחת מכל סמניה, חייב מיטה. רש"י, או שחיסר, תכתיב הקטורת, שלמה ולא חסרה. הגמרא שואלת, ותיפוקלי, למה לא נלמד חיוב מיטה בלי שתכתוב בפסוק י' ג' מה שקראנו מקודם, אבל אלא שיש כבר איסור מיטה אם הוא לא ישים מעלה השנדקה מייל ביאה ריקנית, הוא מכניס כתורת חסרה, ובפסוק ב' זה כבר מוזכר, אנחנו קראנו את זה מקודם. נקרא אותו עוד פעם. פסוק ב', ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא, זה הלשון ביאה לקודש הקודשים, ואל יבוא בכל עת אל הקודש מבית לפרוכת אל פני הכפורת של אהרון ולא ימות. רואים שאם יש ביאה ריקנית יש מיטה, כי בענן עירה לכפורת. אז יש כבר בפסוק ב' מוזכר החיוב מיטה בידי שמיים, אז למה צריך לכתוב את זה בפסוק י"ג? אמר רב ששת, הכה במאי עסקינן, כגון ששגג בביאה, מה שפסוק י"ג מתאר, אדם שהיה שוגג בנושא של ביאה ריקנית, ובשוגג אין חיוב מיטה, והזיד בהקטרה, אבל ביודעין הוא הקטיר את הקטורת בלי תוספת המעלה עשן. זה נקרא הזיד בהקטרה. רב אשי אמר, אפילו תימא הזיד בזו ובזו, כגון דעיל שתי הקטרות, אחת שלמה ואחת חסרה. הביאה, כלומר ביאה ריקנית, לא מחייב, דהאיל לשלמה, הוא הכניס כתורת שלמה. ההקטרה מחייב, דכמקטר כתורת חסרה. ובכך יש לנו את הפירוש של רב ששת והפירוש של רב אשי, ששניהם מצדיקים מה שכתוב בפסוק י"ג. אמר מור, ומניין שנותן במעלה עשן? תלמוד לומר וכיסה. כאן אנחנו נשתמש בחץ שמופיע בצד הגמרא, נחזור למעלה. יש פס כפול, שני קטעים כאלו. הפס הכפול הראשון היה, אם כמעט תלמוד לומר כי בענן יראה על הכפורת, מלמד שנותן בה מעלה עשן. אז יש לי פסוק שאומר שיש חיוב להוסיף לכתורת את העשב הזה מעלה עשן. אז מיד, ומניין שנותן בה מעלה עשן, אבל כבר אמרנו שיש חיוב לשים מעלה עשן. למה הברייתא ממשיכה לומר, ומניין שנותן בה מעלה עשן, בזמן שהשורה לפני כן, או באותו שורה, כתוב מלמד שנותן בה מעלה עשן. אמרו, ומניין שנותן בה מעלה עשן, תלמוד לומר וכיסה. ועל זה הגמרא שואלת, קרא לקרא, מה אני צריך פסוק לבסס פסוק? הצורת בית שרואים עכשיו מוסבר בשוליים מתחת הכותרת מבנה. שם כתבנו ארבע תשובות להסביר כפילות הפסוקים בברייתא. המעוין אמור להדגיש את הביטוי הכי כאמר. הגמרא, אמר רב יוסף, הכי כאמר, אין לי אלא עלה מעלה עשן. עיקר מעלה עשן מניין, שגם זה כשר להעלאת הכתורת. יש לנו עלים ועיקרים, השורשים. תלמוד לומר, וכיסה. אמר לי אביי, אביי מקשה על הפירוש של רב יוסף, ואיבחר תניא. ראינו שההפך הוא יותר מדויק, כלומר, שהשורש יפה מן העלים. דתניא, נתן בה עיקר מעלה עשן, היה מתמר ועולה כמקל עד שמגיע לשמי קורה העשן, עד שהעשן עולה עד לתקרה. כיוון שהגיע לשמי קורה, ממשמש ויורד בכותרים עד שנתמלא הבית עשן, שנאמר והבית ימלא עשן. אז מכאן רואים שהשורש הוא העיקר, תרתי משמע. אלא אמר אביי, הכי כמר, אין לי אלא עיקר מעלה עשן. מעלה עשן, מעט שגם זה טוב, מועיל, כשר, תלמוד לומר וכיסה. רב ששת אמר, אין לי אלא אוהל מועד שבמדבר. כלומר, המשכן המקורי, ששם צריך להוסיף את המעלה עשן. שילו בית עולמי מנהן שילו, שם עמד המשכן 369 שנים, בית עולמים, בית מקדש מנהן שגם שם. תעמוד לומר, זה הצורך לפסוק השני, פסוק י' ג' וכיסה. הגמר שואלת, היי וכן יעשה לו מועד השוכן איתם נפקה. ורשי מסביר, היי מבחן יעשה לאור מועד השוכן איתם נפקה, אל מקום שיהיה שוכני איתם יעשו כן. זה כולל איפה השם משכין שכינתו, בכל המקומות אלו, בשילו, בבית המקדש. אז אני לומד המקומות האלו מהפסוק הזה. אז הגמר מתרצת, אלא הכי כמר, אין לי אלא ביום הכיפורים, בשאר ימות השנה מניין תמול לומר וכיסה, שמעלה עשן הוא מרכיב של הכתורת של כל ימות השנה, לא רק של יום כיפור. וזה מה שלומדים מהפסוק השני, פסוק י' ג'. רב אשי אמר, חד למצווה וחד לעקב. פסוק אחד מלמד שיש מצווה להוסיף את המעלה השן. זה שהתורה חוזרת עליו, זה מראה שהוא דבר שמעקב. רב אמר, חד לעונש וחד לעזרה. רשי, חד לעונש וחד לעזרה, ואל יבוא, זה פסוק ב' כי בענן אזהרה. פסוק י' ג' וכיסה ענן ולא ימות, זה עונש. ואילו לא ימות שמופיע גם כן בפסוק ב' שאנחנו אמרנו פה, זה הלאו, אזהרה זה הלאו. שוב פעם, ואילו לא יבוא ואילו לא ימות דאל יבוא, שזה פסוק ב', לאו החיסרון ענן כתיב, אלא הביאה ריקנית. זה העבירה שאחרת, שאדם נכנס בלי ההקרבה שהוא חייב לבוא איתו. הנושא שמופיע כעת בשוליים ממול, מתי נאמרו הפסוקים של מעלה השן ביחס למיטת בני אהרון? בפני מה מתו בני אהרון? יש לציין שבמקורות יש הרבה דעות בנושא הזה, למה מתו בני אהרון. אנחנו נראה קצת בגמרא, אבל אני היה חובה רק לציין ריבוי דעות בנושא הזה. תניה, רב אלעזר אומר, ולא ימות. זה שוב פעם, זה בפסוק ב' עונש. עונש שכרוך באי תוספת מעלה השן. כי בענן יראה, זה בסוף פסוק ב', אז הרע. יכול יהיו שניהם אמורים, כלומר העונש ואזהרה נאמרו קודם מיתת בני אהרון, כלומר והם ידעו מחיוב מעלה השן, ואז נוכל לומר שבאבון מעלה השן, כלומר חוסר מעלה השן, מתו. תלמוד לומר אחרי מות שני בני אהרון. הפסוק ב' הוא בא מעל אחרי פסוק א' שאנחנו קראנו מקודם, ששם כתוב וידבר השם אל משה אחרי מות שני בני אהרון. אז מה שמופיע בפסוק ב', העונש ואזהרה כפי שאנחנו אומרים עד כה, זה דבר שלכאורה לא היה ידוע כלל לבני אהרון. יכול יהיו שניהם אמורים אחר מיתת שני בני אהרון? לא, גם זה לא נכון. תלמוד לומר כי בענן יראה על הכפורת, זה לשון עתיד. ואם זה נאמר אחרי מות בני אהרון, אז מה זה לשון עתיד? ואם אנחנו נסתכל ב, אנחנו נראה את זה יותר ברור בהמשך הגמרא. הכיצד? אומרת הגמרא, אזהרה קודם מיתה ועונש אחר מיתה. מה הייתה עמודה? מה ששאלנו מקודם, מה, איך רואים את זה בפסוקים, שהאחד לפני מותם ואחד אחרי מותם? אמר רבא, אמר קרא, כי בענן יראה, ועדיין לא נראה. רשי עכשיו, יכול יהיו שניהם אמורים קודם מיתה בני אהרון, וממילא הם ידעו על חיוב מעלה השן, ונאם, ונאמר שבאבון מעלה השן שלא נתנו מתו? לא, זה אנחנו לא יכולים להגיד. ועדיין לא נראה, ממשיך רשי, אירא משמע לעתיד. אמר כשנאמר מקרא זה, עדיין לא נראה. ואי לאחר מיתתן, כבר נראה בו ביום שנאמר ויצאו ויברכו את העם וירא כבוד השם אל כל העם. ומכאן לומדים שזה השם כבר נראה. אז היראה משמע איזושהי פרק זמן, נקודת זמן לפני אותו יום שמתו. שואלת רמה, אם שניהם לא נאמרו לפני, אלא הלאו, האזהרה, נאמר בלי העונש מיתה, אלא מיתה מאנוש, אז למה בני אהרון נענשו? זה לא יכול להיות בגלל האי מתן מעלה השן, כי שמו רק אזהרה, אבל אי אפשר להניש במיתה, מיתה בידי שמיים, בלי שידעו על העונש. אז מי, למה נענשו? למה מתו באותו יום א' ניסן? תשובה, כדתניה, רב לזה אומר, לא מתו בני אהרון, אלא על שהורו הלכה בפני משה רבן. מי דרוש? איזו הלכה אמרו לפני משה? בנוכחות משה, ונתנו בני אהרון הכהן אש על המזבח, והם הבינו אף על פי שהאש יורדת מן השמיים. זה דבר שהזכרנו בעבר, שהיה מצב שאש ירד על המזבח מן השמיים, מצווה, הם אמרו, מצווה להביא מן העדיות. והם צדקו, רש"י כותב, בדיוק את זה, מצווה להביא מן העדיות, ואף על פי שהוא כראוי, נענשו שלא נטלו רשותם. זה נקרא, הורו הלכה בפני משה רבן, כמו צריכים להוסיף פה, בלי שמשה רבן נתן להם רשות להורות. ואני שוב פעם רק מזכיר שזה דעה אחת על טעם או הגורם למיטת בני אהרון. יש עוד עוד דעות בנושא, ואפשר לראות את כולם במפורשים. אנחנו בכל מקרה ממשיכים בגמרא. יצא הכהן גדול, יצא מבית קודשי הקודשים, ובא לו דרך כניסתו, באותו צורה וכיוון גוף שהוא היה בכניסה, הוא פשוט צועד אחורה באותו כיוון גוף, רק צועד אחורנית. מנע נמילי, אמר מה המקור להגיד את זה? אמר רב שמואל בר נחמני, אמר רבי יונתן, אמר קרא, ויבוא שלמה לבמה אשר בגבעון ירושלים. רק תשימו לב שיש כאן תשובה ארוכה. וכי מה עניין גבעון אצל ירושלים? זה שני מקומות נפרדים, שונים. אלא מקיש יציאתו מגבעון לירושלים לביאתו מירושלים לגבעון. מה ביאתו מירושלים לגבעון, פניו כלפי במה, כדרך ביאתו, היה במה ששם הקריבו קורבנו באותה תקופה לפני בניין בית המקדש. הבמה המרכזי היה בין היתר היה בגבעון, היה קודם בנוב, אחר כך הגיע לגבעון. אז כשהוא יצא מירושלים לכיוון הבמה שעמד בגבעון, אז הוא עם פניו כלפי הבמה. אף יציאתו מגבעון לירושלים פניו כלפי במה. מה זה אומר? שהיה צועד אחורני כדרך ביאתו. וכן כהנים בעבודתן ולוויים בדוכנן וישראל במעמדן, כשהם נפטרים, כשהם גמרו את עבודתם, לא היו מחסירים פניהם והולכים, לא היו מפנים גב, אלא מה? אלא מצדדים פניהם והולכים. וכן תמיד הנפטר מרבו לא יחזיר פניו וילך, אלא מצדד פניו והולך. וכסיפורים, דוגמאות של תמידים הנפטר מרבם, אלו המשולשים שאתם רואים, שני מעשים כאלו. כי הד רב אלעזר, אני הוספתי פה סוגריים, אם נדלג עליהם נראה את התיאור וההוכחה לכך, ונעשה את זה ביחד בשואה הבאה. קד הווה ביי רב אלעזר לסגויה, כשרב אלעזר רצה ללכת לעזוב את רבי יוחנן, הווה כעזו לאחורי עד המחסי מיני דרבי יוחנן, עד שהוא כבר לא היה בטווח ראייה שלי רבי יוחנן. נקרא את זה עוד פעם. כי הד רב אלעזר, עם הסוגריים עכשיו, קהה ומפטר מיני דרבי יוחנן, כשרצו להיפריד אחד מהשני. קהה ובאי רבי יוחנן לסגויים, רבי יוחנן הוא זה שהוא היה רבו של רב אלעזר, כשאם הוא היה זה שרוצה לעזוב. אני אקרא עוד פעם. קהה ובאי רבי יוחנן לסגוי, הווי גחין קאי רבי אלעזר, הדוכתר רבי אלעזר היה מתכופף וקם ועומד במקומו עד הווי מרסי רבי יוחנן מיני, עד שהוא כבר לא יכול לראות את רבי יוחנן. אבל זה לא נוגע אלינו, זה מקרה שהרב עוזב את התלמיד, מה מצפים, איזו הנהגה מצפים מהתלמיד. אבל התלמיד לא במצב של תזוזה בדוגמה הזאת, כי הרב הוא זה שולח. עכשיו מה שנוגע אלינו, וכאן הווה ביי רב אלעזר לסגויה, כשהוא רצה הצורך, הוא רצה ללכת לעזוב את רבי יוחנן, הווה כעזו לאחורי עד אמיר סימיני דרבי יוחנן. הוא היה צועד אחורנית עד שהוא כבר לא היה יכול לראות את רבי יוחנן. רבה כהבי מפתא מיני דרבי יוסף, רבי יוסף רבו של רבה, הבי כעזי לאחורי, הוא, רבה היה צועד אחורנית, עד דמינגפין קראי ומתווסין אסקופתא דרבי רב יוסף דמה. הוא היה הולך אחורנית, למרות שהוא היה נתקל בכל מיני תקלות, והיה פוגע בעצמו עד זוב דם, והאסקופה, הכניסה של בית רב יוסף היה עם דמו של רבה, ככה רבה היה נוהג ללכת להיפרד מרב יוסף. אגב, רב יוסף היה סגי נהור, הוא היה עיוור. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', אמרו ליל רב יוסף, הכי עביד רבה, תיארו רב יוסף איך רבה עוזב אותו. אמר לי, יהי רבה יהי רצון, תתרום רישך הכולה ככה. במילים אחרות, שתהי ראש ישיבה. הוא באמת ככה, ורבה זכה במרוצת הזמן להיות ראש ישיבה. אמר רבה אלכסנדר, אמר רבי יהושע בן נביא, המתפלל צריך שיפסיר שלוש פסיעות לאחוריו, ואחר כך ייתן שלום. מה שאנחנו מכירים בסוף 18, ויש את הפרק של אלוקי נצור לשונים רב, ובסוף הפרק הזה אנחנו אומרים עושה שלום במרומיו, זה היתן שלום. אז איך עושים? קודם צועדים שלוש פסיעות אחרונית, ואחר כך נותנים שלום. אמר לי רב מרדכי, כיוון שפסע שלוש פסיעות לאחוריו, חתם איבאי לי למקם. הוא צריך לעמוד שם, לא לצעוד לאחוריו ומיד לחזור, לא לחזור לאלתר, ככה אשר אומר, אלא לעצור, לעמוד שם קצת. משל, אם אדם לא יעשה כך, משל לתמיד, הנפטר מרבו, אם חוזר לאלתר, דומה לכלב ששב על קיאו. דבר מגונה. כדאי לעיין בספרים מה פירוש הקיאו כאן, ויכול להיות, כי רשי עצמו לא מוסיף הסבר, אז יכול להיות אחרי שאדם מתפלל, הוא מתבטא, הוא מתחרט על עבירות שבידו, ואז שם איפה שהיה מתפלל, אז שם פירוט העבירות, זה משל לקי שהגמרא אומרת. תניא נמי הכי, המתפלל צריך שיפסיע שלוש פסיעות לאחורה ואחר כך ייתן שלום, ואם לא עשה כן, ראוי לו שלא יתפלל. ומשום רב שמעיה אמרו שנותן שלום לימין ואחר כך לשמאל, שנאמר מימינו אש דעת למו. רואים הקדמה לימין, וזה בעניין מתן תורה, ואומר יפול מצדך אלף ורבבה, זה 10,000 מימינך. אז יש אלף משמאל ורבבה מימין. שואלת הגמרא, מהי ואומר? למה צריך פסוק שני להראות נקרא לזה החשיבות או ההקדמה מטעם חשיבות של ימין? הרי מהפסוק מימינו אש דת למה, אני רואה שהימין הוא בעל חשיבות. עונה הגמרא, אם היה לי רק הפסוק הזה מימינו אש דת, וכי תימה אוכה דמילתא היא למיטב בימין, כי מה שמתואר כפי שאמרנו מקודם הוא מתן תורה, נתינת הלוחות ליתר דיוק, כפי שאפשר לראות ברשי, וכי תימה אוכה שהימין מוכנת להשתמש בה לכך. לכך ניתנו הלוחות בימין, ולאו חשיבותה דימין אי, ולכן תשמע, ממשיך הגמרא, ייפול מצדך אלף ורבבה ממינך. רואים שהכוח של צד ימין הוא הרבה יותר מזה של שמאל. רבה חזיה לאביי דייב שלמה לימינה ברשע. רבה ראה שאביי נטע או התכופף בצד ימין בסיום תפילתו קודם. אמלי רבה אמר מי סבר לימין דידך לשמאל דידך כאמינה דהבי ימינו של הקדוש ברוך הוא. כשאחד פונה כלפי השני פנים מול פנים, הימין שמוזכר פה, הצורך לנטות או להתכופף לצד ימין קודם בסיום התפילה, הכוונה לימין כביכול כמובן, כמין הבורא שעומד מולך, כמובן כביכול, זה אלו תיאורים שאנחנו נאלצים לתת רק להבין את מילות הגמרא עם, עם כל ההגבלות שבכך. ובכן המסיים תפילתו נוטה לצד שמאל שלו עצמו, כי אז הוא פונה בכפיפה או בנטייה הזאת לצד ימין העומד מולו. אמר רב חיה ברי דרב הונה חזינה להו לאביי ורבה דפסי להו שלוש פסיעות בקריאה אחת. כשסיימו את תפילתם הם צעדו שלוש פסיעות אחורנית בכפיפה, בהתכופפות, כפפו את גופם בלי לעמוד באמצע, כלומר ברצף אחד, בקריאה אחת צעדו את אותם שלוש פסיעות אחורנית. ראינו במשנה בעניין כהן גדול, אחרי שהוא מסיים את הקטרת הקטורת בקודש הקודשים, יוצא משם ומתפלל תפילה קצרה בבית החיצון, כלומר בהיכל, והוא שם לבד. מהי מצלי? מה תוכן התפילה? רבה ברב עדה ורבין ברב עדה תרווי ומשמי דרב אמרי. וכאן התפילה של הכהן גדול, סימנו את זה עם סימון ארוך, זה כמה שורות בגמרא. מה הנוסח? יהי רצון מפניך השם אלוקינו שתהי שנה זו. כאן יש קטע שצריך תיקון לשון, נדלג קודם. אם שכונה תהי גשומה, אם נגזר שהוא יהיה שנה שכונה, שנה חמה, לפחות שיהיה הרבה גשם, זה גשומה. נחזור לקרוא את הקטע שדילגנו. אמרנו שתהי רצון מפני השם אלוקינו שתהי שנה זו גשומה ושכונה. אז יש כאן תפילה שתהי בין היתר שכונה. שואלת הגמרא בתמיהה, שכונה מעליותא היא? מה זה דבר שנחשב חיובי שיש להתפלל עליו? אלא אם שכונה, כלומר דבר לא חיובי, לפחות תהי גשומה. רבה חברי דרבה מסיים במשמי דרב יהודה, תוספת לנוסח שקראנו, מה היה אומר הכהן גדול? לא יעדי אביד שולטן מדבית יהודה, שלא יעדר, לא יחסר מלכות מעם ישראל, מלכות של בית יהודה. רשי כותב אביד שולטן עושה ממשלה. מה עוד? ולא יהיו עמך ישראל צריכים לפרנס זה מזה, ולא תיכנס לפניך תפילת עוברי דרכים. אנחנו נסביר את זה עם מעשה. רבי חנינה בן דוסה הווקעזים באורחה היה הולך בדרך, שד המיטרה לאיבה, אז ירד עליו גשם. אמר רבי חנינה בן דוסה, אמר ריבון שולם, כל העולם כולו בנחת כי הם בביתם, וחנינה בצח, עכשיו אני סובר מהגשמים. מה קרה? פסק מיטרה. כי יתה לביתה, אמר כשהוא הגיע לביתו, אמר ריבון שולם, כל העולם כולו בצער, חסר גשם, יש להם שדות, חקלאות, וחנינה בנחת, ואני בתוך הבית, והוא היה אגב אני מרוד, זה שלא ירד גשם, לא צעיר אותו בגלל שלא היה לו נכסים. רשי, אז לכן, וזה מה שרשי אומר, חנינה בנחת שאין לי זריעה בשדות. אז אחר כך, אז מה קרה? אתה מתרס, ירד גשם. אמר רב יוסף, מאיה הניולי צלוטי דכהן גדול לגבי רבי חנינה בן דוסה. אם אחד נעמד מול השני, התפילה של רבי חנינה בן דוסה גובר, שאם כהן גדול מתפלל שירד גשם ורבי חנינה מתפלל שלא ירד, תפילת רבי חנינה יתקבל. תנו רבנן, מעשה בכהן גדול אחד שהעריך בתפילתו ונמנו אחר הכהנים להיכנס אחריו, התחילו הם נכנסים והוא, הכהן גדול, יוצא. אמרו לו, מפני מה הערכת בתפילתך? אמר להם, קשה ביניכם שהתפללתי עליכם ועל בית המקדש שלא יחרב? אמרו לו, אל תהי רגיל לעשות כן, שראשונים לא היה מעריך בתפילתו כדי שלא להבעית את ישראל. עם כל הכבוד שאתה דואג לנו, אבל בכל זאת זה גורם לנו מתח ופחד שאולי קרה משהו, אז תלמד לקצר. המשנה, מי שניטל ארון, אנחנו מדברים על תקופת בית שני, ובאמת קצת יותר, קצת לפני כן אפילו, אבן הייתה שם אמות נביאים ראשונים, ושתייה, אבן שתייה, שתייה הייתה נקראת. גבוה מן הארץ שלוש אצבעות, ועליה היה נותן, הכוונה המחתה שעליו, שהכיל את הגחלים שעליו, הוא הקטיר את הקטורת. נטל את הדם ממי שהיה ממרס, אחרי שהוא גומר עם הקטרת הקטורת, אז הוא חוזר לטפל במתנות דם. כאן קודם דם הפר, אז הוא נטל את הדם ממי שהיה ממרס בו, הוא היה מעובב אותו למדנו בעבר, כדי שלא יהיה קרישת הדם בינתיים. בינתיים, כלומר, בזמן שהיה עסוק, אחרי שחיטת הפר וקבלת הדם, הוא לא מיד זרק הדם. הוא ניגש לעבודת הקטורת. אז מה עם הדם? אז למדנו בעבר שהיה נותן את הדם ביד מי שהיה מעובב אותו, שכדי זה הממרס בו, שכדי שלא יקרוש. עכשיו, הוא גמר, קודם כל הוא גמר עם הקטורת, אז הוא ניגש לקחת את הדם של הפר לקיים את הזעות הדם. נכנס למקום שנכנס, הוא חוזר לבית קודש קודשים, ועמד במקום שעמד, מקום בין הבדים, והיזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה. המעוין שאתם רואים מוסבר כאן בשוליים, תחת הכותרת נושא, סלש מבנה, והיזה ממנו, זה מה שהבלטנו, הזעות דמם של הפר ושעיר ומניינם. אחד בקודש קודשים, שתיים על הפרוכת שבהיכל. ובכן, כתוב במשנה, והיזה ממנו, הוא כעת עומד בין הבדים, והיזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה, ולא היה מתכוון לעזות לא למעלה ולא למטה, אלא כמצליף. כלומר, שורה זו תחת זו. אז הוא מתחיל גבוה וקצת למטה מההזעה הראשונה, והזעה השלישית קצת למטה מההזעה השנייה, וכך היה מונה. אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים, אחת ושלוש, אחת וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע. אני משער שלכולכם כל זה מוכר מנוסח התפילה שביום כיפור. יצא והניחו על קן הזהב שבאיכל. אז הוא יצא מבית קודש קודשים עם מה שנשאר מדם הפר, והניח אותו על עמוד, קן, על עמוד של של זהב שהיה בהיכל. הביאו לו את השעיר, שעיר להשם, שחתו הוא בעזרה, וקיבל במזרק את דמו, דמו של השעיר, נכנס למקום שנכנס ועמד במקום שעמד, כלומר חזרה לקודש קודשים, והיזה ממנו אחת למעלה ושבע למטה, וכך היה מונה אחת, אחת ואחת, אחת ושתיים וכולי. יצא והניחו על קן הזהב השני שבהיכל, והוא תקף ייקח מהקן הראשון את דם הפר. אבל בינתיים הוא הניח את הדם הסיר, אחרי שהוא גמר בקודש הקודשים עם דם הסיר, הוא הניח אותו על עמוד שני שהיה בהיכל. רבי דא אומר, לא היה שם אלא קן אחד בלבד, נטל דם הפר, אם כי עד כה ישב על הקן הבלעדי דם הפר. עכשיו הוא רוצה להניח את דם הסיר, אז קודם הוא ייטול דם הפר, והניח דם הסיר, והיזה ממנו מהדם הפר על הפרוכת שכנגד הארון מבחוץ, הוא עומד בהיכל, אחת למעלה ושבע למטה, ולא היה מתכוון וכולי, כמו שאמרנו מקודם, וכך היה מונע גם המניין כמו שאמרנו מקודם. עכשיו הוא גמר עם דם הפר על הפרוכת, והוא צריך עכשיו להניח את דם הפר, אבל מה לעשות, בינתיים יושב שם דם השעיר מקודם, אז נטל דם השעיר והניח דם הפר, והיזה ממנו על הפרוכת שכנגד ארון מבחוץ, אחת למעלה ושבע למטה וכולי. אז בנקודת זמן הזה הוא גמר את מתנות דם שבקודש הקודשים של שניהם, ומתנות הדם על הפרוכת של שניהם, הפר והשעיר, עירה דם הפר לתוך דם השעיר ונתן את המלא בריקן. הגמרא תתייחס לזה. רש"י כותב, ונתן המלא וכולי, בגמרא מפרש, חוזר ומראה מזרק מלא לתוך הריקן כדי לערבן יפה. הנושא שמופיע בצד הגמרא, אצלנו בגמרות המסומנות, מיקום הארון אחר החורבן דבית ראשון. הגמרא, מי שנגנז לא קטני אלא מי שניטל. בנון בית, עמוד בית, באמצע עמוד יש ברייתא, שם כתוב מי שנגנז ארון, נגנזה עמו צנצנת המן וכולי. לא כתוב כאן במשנה מי שנגנז אלא מי שניטל. ממשיך הגמרא, אולי נקרא את המשפט עוד פעם, מי שנגנז לא קטני אלא מי שניטל. תנן כמדר מארון גלה לבבל. המשנה שלנו שמדברת על נטילת ארון, שהוא לא נגנז שם בבית המקדש אלא פשוט ניטל כשהיה גלות בבל, כלומר הארון גלה לבבל. דתניא, רב אליעזר אומר ארון גלה לבבל, שנאמר לתשובת השנה שלח המלך נבוכדנצר ויביאהו בבלה עם כלי חמדת בית השם. מה זה כלי חמדת? זה הארון. אז המלך נבוכדנצר לקח אותו לבבל. רבי שמעון בן יוחאי אומר ארון גלה לבבל, שנאמר, מביא פסוק אחר, שנאמר לא יוותר דבר אמר השם, אלו עשרת הדברות שבו. רבי יהודה אומר ארון במקומו נגנז, שנאמר, מוסיפים פה את תחילת הפסוק, ויעריכו הבדים ויראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר ולא יראו החוצה, והיו שם עד היום הזה. במקור הזה ראינו רבי שמעון בן יוחאי אומר ארון גלה לבבל. עכשיו הגישה הזאת הוא פליגה דאולה, זה חלוק על איך שאולה מבין רבי שמעון בר יוחאי. דיאמר אולה, תשימו לב, יש כאן נקודה ארוכה עד שורה שלישית בעמוד הבא. אז הגמרא אומרת, דיאמר אולה, שאל רבי מתיה בן חרש את רבי שמעון בן יוחאי ברומי, שואלתו ברומי, וכי מאחר שרבי אלעזר מלמדנו פעם ראשונה ושנייה ארון גלה לבבל, מה זה פעם ראשונה שנייה? כלומר שני משני מקאות, ראשונה הדאמרן ויביאו בבל עם כלי חמדי לבית השם, ושנייה מהי? תכתיב ויצא מבת ציון כל הדרה. מהי כל הדרה? חדרה. רש"י, כל חדרה, הגנוז בחדרי חדרים. אז רבי אלעזר מביא שני פסוקים שמלמדים שהארון גלה לבבל. ואתה, מהי אתה אומר? זו שאלת מתיה בן חרש לרבי שמעון בן יוחאי. אז אנחנו מתמקדים בשיטת רבי שמעון בן יוחאי. אז מה הוא? אמר לו הרבי שמעון בן יוחאי עונה שאני אומר ארון במקומו נגנז, שנאמר ויהיו עבדים ויראו ראשי עבדים וכולי. וראינו את הפסוק הזה, והוא אומר ולא יראו החוצה ויהיו שם עד היום הזה. אז זה חלוק על רבי שמעון בר יוחאי מקודם שאמר ארון גלה לבבל, כאן הוא אומר ארון במקומו נגנז. עמלי רבה לעולה, מהי משמע? איך רואים בפסוק? אנחנו הקדמנו את זה כבר, אבל כאן אני חוזר את מה שאנחנו אמרנו. מהי משמע? איך רואים בפסוק הזה ויעריכו עבדים ויראו ראשי עבדים, שזה אומר שארון במקומו נגנז? תכתיב, כתוב בהמשך הפסוק כמו שאנחנו אמרנו, והיו שם עד היום הזה. הגמרא בשורות הבאות תנסה לברר הנקודה הזאת, האם זה מדויק בגלל שכתוב עד היום הזה, זה אומר לעולם. אז אנחנו נתקדם לראות, לברר את זה. קושיה ארוכה, תשימו לב לכך. וכל היכה דכתיב, המעוניינים פה מבליטים ההוכחות כביכול שזה ארון במקומו נגנז, כי כתוב, אמרנו על היום הזה, ובהמשך אנחנו נברר וכל היכה דכתיב שם. שני שלבים בבירור הקביעה הזאת שארון במקומו נגנז, בגלל שכתוב והיו שם על היום הזה. שואל את הגמרא, וכל אחד הכתיב על היום הזה לעולם, הוא והכתיב, ואת היבוסי יושב בירושלים, לא הורישו בני בנימין, וישב היבוסי את בני בנימין בירושלים עד היום הזה. החינמי זה לא גלו? לא גלו מארץ ישראל? והתניא בגלל אומר 52 שנה לא עבר איש ביהודה, שנאמר על הרים אסר בכי ונהי ועל נאות מדבר קינה, כי ניצתו מבלי איש עובר, ולא שמעו כל מקנה מעוף השמיים ועד בהמה נדדו הלכו. בהמה בגימטריה 52 הבו. ותניה, רבי יוסי אומר, 7 שנים נתקיימה גופרית ומלח בארץ ישראל. שממה לגמרי, חורבן גמור. ויום רבי יוחנן, מה הייתה עם עד רבי יוסי? איך רבי יוסי יודע את זה? עתיה, ברית, ברית, תיווחה והגביר ברית לרבים שבוע אחד. זה 7 שנים. הוכתיב האתם ואמרו על אשר עזבו את ברית השם אלוקי אבותם. כאן מדובר בפסוק בדברים פרק חפתת, ויש לציין בדברים חפת פסוק חבט כתוב גפרית במלח שריפה כל האוצר. אז איך אתה אומר מקודם שעד היום הזה אומר לצמיתות ובזמן שיש פסוק ואת היבוסי יושב וכו', כתוב עד היום הזה, ואנחנו יודעים שהיה חורבן ארץ ישראל טוטלי, הם לא ישבו עד היום הזה. אמר לי, הכה בניין הארון כתיב שם. מה כתוב? והיו שם עד היום הזה. הטעם בניין היבוסי לא כתיב שם. ושואת מה וכל איכר דכתיב שם לעולם הוא מיטיבי. שוב פעם תשימו לב, שאלה או קושי ארוכה, חמש שורות, ומהם מן בני שמעון הלכו להר סעיר אנשים 500, ופלטיה ונעריה ורפאיה ועוזיאל בני אישי בראשם, ויעקו את שארית הפליטה למלאק ויבשו שם עד היום הזה. וזה לא, אי אפשר להבין אותו ככה כפשוטו. הוא כבר עלה סנחריב מלך אשור, בלבל כל הרצות שנאמר ועשיר גבולו רמים ועתו דורתיהם שול סייטי. רואים שהם לא ישבו, הרי אחרי מה שכתוב פה היסטורית ומהם בני בני שום וכו', בא סנחריב בלבל כל האומות תופתה. אז מכאן רואים ששם הוא לא לא לצמיתות. אז לכן אם השיטה הזאת של שהובא בשם ישוע בר יוחאי שארון במקומו נגנז והוא עדיין במקומו בניגוד לאלו שמו גלה לבבל, והוא מבסס על זה, על זה שכתוב היו שם עד היום הזה, תופתה, רואים שזה לא הוכחה חותכת שזה לצמיתות. בהמשך יש עוד התייחסות למיקום ארון, אבל אנחנו נשאיר את זה בעזרת השם לשיעור הבא. עד כאן שיעורנו להיום.